שלום, אנחנו שוב בסדרה פרשה ופסיכולוגיה ונעסוק השבוע בשיעור הזה בפרשת השבוע, פרשת ויצא. אחד היתרונות של הקריאה הפסיכולוגית שאנחנו מנסים להציג בשיעורים שלנו, הקריאה הפסיכולוגית בסיפורי התורה, הוא היכולת לראות את התהליכים, את ההתפתחות שהגיבורים עוברים. כי הרבה פעמים בהסתכלות יותר פשוטה אנחנו מנסים לתאר גיבור דמות בתורה בצורה חד-ממדית, כאילו אפשר לאפיין אותה כמשהו סטטי, ולעומת זאת קריאה או ראייה פסיכולוגית מאפשרת לראות יותר את התהליכים העדינים והדקים שהגיבורים עוברים לאורך הסיפורים ולאורך העלילות שמתרחשים בסיפורים השונים בתורה. ואולי האופן, הדמות הבולטת ביותר שעוברת תהליכים זה הדמות של יעקב, ובמיוחד בפרשה שלנו, פרשת ויצא. כי כמו שיעקב בעצמו אומר בפרשה הבאה, בפרשת וישלח, הוא מתחיל את הפרשה בלי כלום, כן, אומר, במקלי עברתי את הירדן הזה, הוא מסיים אותה עם חמולה ענקית, שבט שלם בעצם, שבט של בני יעקב, ועם רכוש מאוד מאוד גדול, כמו שיעקב אומר בהמשך הפסוק ההוא, במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. התהליך שיעקב עובר בפרשה הזאת הוא תהליך באמת מדהים של התפתחות, וננסה בשיעור היום לעקוב אחרי התהליכים הנפשיים או התהליכים שמתרחשים מתחת לפני השטח של ההתפתחות הזאת. כי ההתפתחות הזאת אמנם היא נגמרה בטוב עם עושר מאוד גדול והרבה מאוד ילדים, אבל היא מאוד מאוד לא פשוטה, והיא הייתה כרוכה בהרבה משברים וקשיים לאורך הפרשה, שננסה לעמוד עליהם ולנתח אותם. כי יעקב באמת בורח מעשיו, מצליח לברוח מעשיו בתחילת הפרשה, אבל מסתבר שהוא בורח מאויב אחד, ולידיו, הישר לידיו של אויב אולי הרבה יותר קשה ממנו, לידיו של לבן. ואז ננסה לעמוד, והוא דורש, ההתמודדות עם לבן דורשת ממנו הרבה יכולות נפשיות כדי לצלוח אותם. לא סתם אנחנו אומרים בהגדה של פסח, לבן פרו גזר רק על הזכרים, אבל לבן ביקש לקור את הכל. לבן זאת התמודדות מאוד מאוד רצינית, מאוד גדולה, ודורשת מיעקב התפתחות אדירה ותעצומות נפש כדי לעבור אותה, ובאמת בסופו של דבר הסוף הוא טוב כמו שאנחנו יודעים, והוא צולח את ההתמודדות הזאת, אבל כמו שננסה להראות, התהליך הוא מאוד מאוד לא פשוט. אז מה בעצם התהליך שיעקב עובר בפרשה? כדי לקבל תמונה יותר מלאה, אנחנו צריכים קצת ללכת אחורה לפרשה הקודמת, להבין בעצם מי זה יעקב בתחילת דרכו. אז כמה נקודות בפרשה הקודמת, פרשת לדות, יכולות להראות לנו שהדמות של יעקב היא דמות, אפשר להגיד, תלותית, חלשה, מאוד מאוד מחוברת לאימא שלו, לרבקה. ונראה שיעקב בעצם, עד הפרשה שלנו, בעצם לא עובר תהליך של התבגרות. זה מתחיל עוד ברמז בשם שלו, או כשהוא יוצא מהבטן כבר, זה מתחיל שהוא מחזיק את העקב של עשיו, שזה כבר רומז שהוא ככה סוג ב', הוא יוצא שני, אבל הוא מנסה כל הזמן להתעלות, להאחז, לתפוס בעקב, ולנסות איכשהו למצוא את המקום שלו במשפחה. וסב דורש ככה את השם שלו, אומר, ויעקבני זה פעמיים. זאת אומרת, הוא בעצם יותר חלש, הוא יותר תלותי, אבל הוא מנסה כל הזמן מכל מיני תחבולות למצוא את המקום שלו. וזה באמת הדמות של יעקב בתחילת הדרך. איש תם יושב אוהלים, איש תם, אדם תמים, יושב אוהלים, שכנראה פירוש הוא רואה צון, אבל בכל זאת הניסוח של התורה יושב אוהלים מראה על איזשהו בן אדם שנמצא יותר באוהל, יותר מחובר לבית, עוד לא עשה את התהליך הזה של היציאה החוצה, וזה מאוד מאוד ברור שהוא לא עשה את התהליך הזה, כי אנחנו רואים שבסוף הפרשה הקודמת, יעקב עדיין רווק, עשיו מצוין, הגיל שלו שהוא התחתן עם הנשים החיתיות, שהיו מורת רוח ליצחק ורבקה, מתואר שבפרק כ"ו פסוק למדלית, והיא עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת אלון החיתי, זאת אומרת, יעקב הרי הוא תאום של עשיו, אז גם הוא בן 40, זאת אומרת, בשעת גניבת הברכות, וזה מופיע לפני גניבת הברכות, זאת אומרת, בשעת גניבת הברכות, יעקב הוא לפחות בן 40, אפילו יותר. אז אנחנו מדברים פה על רווק, בן 40, שגר בבית, יושב אוהלים, כן, יש לנו מוכר עשיר היום, הילד בן 30 יש לחום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית הוריו, אז על יעקב אפשר להגיד, הילד בן 40 פלוס, ויושב על הספה ויושב אוהלים. זה גם מאוד, אפשר לראות את זה בסיפור הנזיד עדשים, מאוד מפתיע הסיפור הזה שאסף מגיע מהשדה, אסף הוא זה שיוצא, הוא זה שמתבגר, זה שמתפתח, זה שיוצא החוצה, והוא מגיע הביתה והוא רואה את יעקב מבשל נזיד עדשים. גם אפילו היום זה די, עדיין די אופייני שבדרך כלל האישה, האמא היא זאת שמבשלת את נבדד העדשים, זו תמונה, תודו שזו תמונה די מפתיעה שהבן, שהגבר, דווקא הוא מבשל נזיד עדשים, עושה בעצם את התפקיד הנשי, וכנראה, ואם היום זה עדיין קצת אולי מוזר, למרות שהיום הרבה גברים מבשלים, אבל עדיין זה תפקיד יותר נשי, בוודאי פעם אנחנו רואים למשל בהכנסת אורחים של אברהם ושרה, כן, אברהם שלח את שרה, לא שבעה סיוגות, האישה היא זאת שאמורה לבשל, להכין, אנחנו רואים את יעקב, ויש לו תפקיד נשי, נמצא בתוך האוהל, מבשל עדשים, נראה משהו קצת חריג, לזה אפשר להוסיף את זה שהוא חלק, יעקב מידע עצמו שהוא חלק, שוב, חלק, משהו יותר נשי, משהו יותר שנמצא בתוך האוהל, יושב אוהלים, יעקב נראה, הוא לא נשי, הוא לא אישה, הוא גבר, אבל הוא מחובר כנראה מאוד לאימא שלו, ומכאן הוא עדיין נשאר במקום הילדותי, שמחובר לאימא, שעוד לא עשה תהליך של נפרדות והתפתחות והתבגרות, והוא עדיין יושב אוהלים, ובצורה הכי ברורה אפשר לראות את זה בסיפור גנבת הברכות, רואים שיעקב ממש לא רוצה לעשות את הדבר הזה, ורבקה, זאת שאוהבת את יעקב, ויעקב כנראה מאוד מחובר לרבקה, ממש מכריחה אותו, ויעקב נראה כילד מרצה, ילד טוב שמרצה את אמא שלו, ועושה מה שהיא אומרת, והוא מפחד ואומר, סבי סרי ואנוכי איש חלק, אולי ימושן אבי והייתי בניו כמתעתע, ואת אומר לו, אמו, עליי כללתך בני, אל תדאג, אני ממש מכריחה אותו, ורואים אחר, הוא ככה ממש חושש, וילך, ויקח, ויבא לאמו, ותיקח רבקה, ורבקה עושה את הכל, ומלבישה אותו, ודי מכריחה אותו לעשות את גניבת הברכות, והוא נדחק לזה, וגונב את הברכות ככה, נכנס לסיטואציה הזאת, בעל כוחו, סיטואציה שממש ממש משנה לו את כל החיים, כי הוא צריך לברוח בעצם מההורים שלו, לצאת מהמשפחה שלו, לצאת לגלות מאוד מאוד ארוכה בחרן, הכל הכל בגלל איזשהו מעשה שהוא בכלל לא רצה לעשות, והוא עשה את זה מתוך ניסיון לרצות את אמא שלו. אז יעקב מוצג בפרשה הקודמת כדמות שלא התפתחה עדיין, לא התבגרה, לא נפרדה, וזה די ברור שבפרשה שלנו יעקב נדרש להתחיל להתפתח, לגדול, לצאת, ובעצם לעבור איזשהו תהליך התבגרות. ובאמת, אנחנו רואים שיעקב יוצא למסע משתי סיבות. סיבה אחת, רבקה אומרת לו, כדי שתברח מעשיו. אבל יצחק שולח אותו בסוף פרשת תודות מסיבה אחרת, כדי למצוא אישה. למצוא אישה זה באמת קלאסי, תהליך של התבגרות. אנחנו מכירים את התופעה הזאת, היא תופעה מאוד נפוצה בסיפורים בכלל. זה נקרא מסע הגיבור. מסע הגיבור זה בעצם ילד שגדל ובעצם נדרש לצאת לאיזשהו מסע. בדרך כלל במסע הזה באופן קלאסי הוא נתקל בסכנות במכשולים, אולי צריך להרוג איזשהו דרקון, ובסוף הוא זוכה בנסיכה, זוכה באישה. זה בעצם מסע, מסע הגיבור שכל אחד מאיתנו בעצם עובר בתהליך ההתבגרות שלו, נדרש בעצם לעזוב את הבית של ההורים, לצאת, להתקל בקשיי החיים, לצאת מגן העדן, להתקל בקשיים, ובדרך כלל כשאנחנו מצליחים לעמוד בקשיים ולהתמודד איתם, אנחנו זוכים ביצירת חיים חדשים עם אישה, זוגיות, התפתחות. וזה בעצם המסע הזה של פרשת ויצא, זה מסע הגיבור של יעקב. צא, תיפרד במשפחה ותמצא לך אישה. וזה מאוד מעניין שיצחק שולח אותו למצוא אישה, כי לכאורה מבחינת יצחק, אם זאת המטרה לשאת אישה, זה קצת מוזר שהוא שולח אותו. הרי יצחק עצמו, כשהיה צריך להתחתן, הוא לא יצא למסע הגיבור שלו, הוא לא הלך למצוא אישה, אלא הביאו לו אישה, הביאו לו את רבקה, שוב מחרן. וכאן פתאום יצחק מבחינתו היה יכול להגיד, רגע, בוא נביא אישה מחרן, כמו שעשו לי. ויצחק לא אומר את זה, אלא יצחק אומר, יצחק כאילו מבין שמשהו פה במשפחה לא עבד, כנראה בגלל גניבת הברכות. משהו פה לא התפתח כמו שצריך אצל יעקב, וגם אולי אצל עשיו מסיבות אחרות, שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, אבל משהו אצל יעקב לא התפתח, ויעקב לא יכול סתם להמשיך את החיים, כמו שהוא יצחק המשיך והביאו לו אישה, אלא יעקב לא התפתח, הוא רווק בגיל 40 פלוס, והוא צריך לצאת ולמצוא אישה, ולצאת לה ולמסע בעצמו, והמסע הזה מזכיר באיזשהו מקום את המסע של אברהם. כבר עמדו על זה מפרשים שבעצם יעקב החיים שלו מזכירים את החיים של אברהם, שהוא בעצם צריך לחזור לחרן, ומתחיל את המסע לארץ ישראל שוב מחרן בסוף הפרשה, בדומה למה שאברהם עבר. זאת אומרת, יעקב לא יכול להמשיך הלאה כרגיל, יעקב צריך לצאת לאיזה מסע התפתחות. עוד שאלה שיש כאן בסיפור זה שיצחק שולח אותו, יצחק לא שולח אותו עם רכוש, אם צריך הרי כדי להשיג אישה, כמו שהעבד הביא גמלים עם המון תכשיטים לרבקה, אתה צריך לבוא עם משהו כדי שיסכימו להביא לך אישה. יעקב לכאורה יוצא בלי שום דבר, איך הוא אמור להשיג אישה בצורה כזאת? באמת המדרש כבר עמד על השאלה הזאת, באמת תהה ורשי מביא את המדרש, שבאמת כנראה אליפז שדד אותו בדרך. אבל זה בדיוק הניסיון, כי לחזל היה קשה הסיפור הזה, איך יצחק שולח את יעקב בלי רכוש? אז אמרו, טוב, הוא שלח אותו עם רכוש, וכנראה גנבו לו את זה בדרך, אבל בפשט הכתובים, יש כאן משהו מוזר, יעקב נשלח בלי רכוש, ואולי זה חלק מאותה מגמה שיצחק שולח את יעקב, יצחק מבין שיעקב עד עכשיו לא מספיק התפתח, לא מספיק נפרד, לא מספיק עבר תהליכים, התגבר על אתגרים, והוא צריך לצאת איזשהו מסע די קשה, בלי רכוש, לבדו, שבו יש גם את הצד של הבריחה מאסב, מכיוונה של רבקה, וגם את מסע ההתפתחות של יעקב. אין ספק שהמסע הזה הוא מסע מאוד מאוד קשה, ומאוד חד, כי באופן רגיל, בגיל ההתבגרות, אנחנו כולנו עוברים איזשהו מסע, אבל המסע הזה באופן טבעי אמור להיות הדרגתי. אנחנו לא עוברים מ-0 ל-100 בבת אחת, זה לא שאנחנו מחוברים מאוד מאוד להורים שלנו, ובבת אחת אומרים לנו, תעזבו את הכל, תצאו לארץ אחרת, וזה מצב די טראומטי. מצב שבו יש איזה פיצול מיידי מקשר של 100% לקשר של 0%, וזה מה שיעקב עובר, ואפשר לשער שהמצב הזה מ-0 ל-100, הוא מצב מאוד קשה, שבאמת גורם לסיבוכים בתהליך אצל יעקב, כמו שננסה להראות. קודם כל, הראשון שבעצם מזהה את המצב הקשה שיעקב נמצא בו, שהוא נדרש לצאת למסע הגיבור, אבל בבת אחת, מ-100 ל-0, מ-100% קשר עם אמא שלו, כן? איש תם יושב אוהלים, שרבקה אוהבת אותו, ואומרת לו מה לעשות, לאחד שבורח בלי רכוש, הראשון שעלה על זה שזה מאוד מאוד קשה, זה בעצם הקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא, ברגע שויצא יעקב מבאר שבע, מיד השם מתגלה אליו ומנסה לתת לו ברכה מאוד מאוד מנחמת, ואומר לו, אני איתך, אני לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ואל תדאג, והארץ הזאת תהיה שלך, ואז ערכה כף ארץ. הקדוש ברוך הוא כבר ביציאה אומר לו, אני איתך, כי הקדוש ברוך הוא כאילו מבין שזה תהליך, זו דרישה מאוד מאוד קשה משל יעקב, לצאת למסע הגיבור ככה בלי כלום, ובבת אחת, ולכן הקדוש ברוך הוא מנחם אותו, יהיה בסדר במסע הזה, אני לא אעזוב אותך. אצל אברהם למשל, אנחנו לא מוצאים איזושהי ברכה כזאת ברגע שהוא יוצא למסע שלו לארץ ישראל, כי אברהם הוא כבר נשוי, יש לו רכוש, נפש אשר עשה, יש לו חמולה שלמה שהוא בא איתה. זה דומה למצב של יעקב בסוף הפרשה, אבל בתחילת הפרשה יעקב נראה מאוד מאוד בודד ומאוד מסכן, הוא ככה, התורה מתארת כמה הוא מסכן, ויקח מאבני המקום ויעשה מרשתו, אפילו אין לו קרית, הוא צריך לישון על אבנים, תיאור מאוד נוגע על הלב, והשם אומר לו, אני איתך, והוא לוקח את האבנים האלה שעליהם הוא היה צריך לישון, ובונה מהם מצבה, זאת אומרת יש תקווה, ובאמת נראה שהברכה בתחילת הפרשה מאוד מאוד עודדת את יעקב, והוא יוצא עם נדר, נודר להשם, ומבטיח להשם שהוא יהיה איתו, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, ויש פסוק מאוד ככה, שכבר הפרשנים עמדו עליו, פסוק מאוד נחמד, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם, זה צירוף מאוד ייחודי, וישא יעקב רגליו, כאילו הוא כל כך שמח, ומתלהק ככה, הרשב"ם אומר, הוא כל כך שמח, שהוא פשוט נושא את רגליו, כאילו מרים את הרגליים, וטס ארצה בני קדם, בזכות הברכה של אברהם, שאומרת לו, אני אהיה איתך בתהליך ההיפרדות, במסע הגיבור שאתה הולך לעבור. ויעקב יצא למסע, וזה נראה מאוד מבטיח. הוא יוצא, הוא רואה באר בשדה, הוא רואה את הרועי צאן שם, ומתחיל לדבר איתם, הוא מרגיש מאוד מאוד עם ביטחון עצמי, הוא מתחיל לדבר איתם, ואומר להם, מאין אתם, מחרן, הידעתם את לבן בן נחור, והם אמרו, ידענו, כן, השלום, והוא שואל אותם, תגידו, למה אתם לחורו, תשקו ולחורו, ומספרים לו על האבן, אנחנו, בפרשת תולדות, אנחנו לא מוצאים שיעקב לא אומר מילה, רק רבקה אומרת לו, תעשה ככה, הוא רק כל הזמן חושש שאולי ימושן יביא, ויביא עליה כללה, הוא כל הזמן חושש, פתאום יעקב מתמלא פה ביטחון עצמי, כנראה בעקבות ההבטחות של השם, מדבר עם הרועים, כולו בדעון נותן לה, מתחיל לתת להם את צורת, אולי תשקו את הצון ותחזרו לו עוד, ואז הם מסבירים לו שזה בגלל האבן, שהיא כבדה, ופתאום הוא רואה את רחל. וכאן קורה תהליך ראשון, שקצת אולי מערער, את ההתקדמות הזאת שיעקב מתחיל לעבור במסע הגיבור. בהתחלה, הוא עדיין כולו מלא כנראה כוחות והתלהבות, שהוא גולל את האבן. זה נראה מאוד מאוד מרשים שהוא גולל את האבן הכבדה הזאת, אבל גם נראה שברגע הזה יעקב כאילו פתאום אומר, נותן איזה הנחת רווחה אדירה, ואפילו יותר מזה, הוא כל כך כמה חזרה לאיזשהו קשר עם דמות קרובה, ויותר מזה, איזשהו קשר לדמות שמזכירה לו את אמא שלו, את המשפחה שמנה הוא יצא, שמנה הוא נפרד בצורה כל כך אכזרית בבת אחת, שהדבר הזה כנראה קצת מוציא, מעביר אותו על דעתו. ואני אנסה להראות את זה, שיעקב עושה פה כמה מעשים שמלמדים על איזושהי פזיזות, ועל איזושהי חוסר זהירות מרוב הכמיהה הגדולה הזאת דווקא להשתייכות. לפני שאני אתאר את זה, אני אעשה שנייה עצירה, ויתאר תיאוריה פסיכולוגית שמדברת על, בעצם על תהליך הנפרדות שעליו אנחנו מדברים. התיאוריה של מרגרט מאלר, פסיכואנליטיקאית ממוצא יהודי, שתצפתה לאורך זמן, הרבה זמן על תינוקות, והיא תיארה את תהליך ההיפרדות שילד קטן עובר. והיא טענה, היא תיארה את זה לכמה שלבים, אני לא אסביר את כל השלבים, אבל היא טענה שלאט, בעצם תינוק נולד, הוא מחובר לגמרי לאימא שלו, שהוא בכלל לא חושב שהוא יצור נפרד, יקרא לזה השלב האוטיסטי, שיש לכל תינוק וזה שלב טבעי, שהוא בעצם חושב שהוא חלק מאימא שלו. לאט לאט הוא עושה כל מיני צעדים, היא תיארה את הצעדים שהוא עושה, כדי להגיע לנפרדות. אחד השלבים באמצע שם, בערך בגיל 3-4 הוא כבר מתחיל להיפרד, אבל באמצע יש שלב שיקרא לו שלב הרפרושמן. השלב הזה זה שלב שבעצם התרחקות התקרבות. זאת אומרת, דווקא שהילד מתחיל, מצליח להתרחק, הוא עושה כמה צעדים כדי להתרחק מאמא שלו, הוא פתאום נתקף באיזשהו חשש, או להפעיל באיזשהו חרדה, ומיד רץ חזרה לאמא שלו, ונותן לה חיבוק, רוצה שתסתכל עליו. זה שלב כזה של התלבטות, התרחקות, משחק כזה, התרחקות, התקרבות. כשהוא מתקרב הוא מרגיש, רגע, אני מאבד את העצמי שלי, ואז הוא רוצה להתרחק, וכשהוא מתרחק, הוא בעצם מרגיש בודד והוא רוצה להתקרב. זה בתיאור שלה על ילדים. מאוחר יותר, פסיכואנליטיקאי נוסף בשם פטר בלוס, הוא בא ותיאר שקורה תהליך די דומה, הוא טען שקורה תהליך די דומה גם בגיל ההתבגרות, הוא קורא זה תהליך האינדיבידואציה השני, התהליך השני של הנפרדות, ששם אנחנו מתנתקים לא כמו בגיל הילדות המוקדמת פיזית מההורים, אלא הוא טען שאנחנו נפרדים מהדמויות ההוריות המופנמות שיש אצלנו, שאנחנו מתייחסים אליהם בצורה קצת ילדותית. זאת אומרת, בילדות אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו בצורה די ילדותית, שההורים הם ככה מושלמים וגדולים, ואין להם חסרונות ואין להם בעיות, ואנחנו מאוד מאוד נתלים בהם. ובגיל ההתבגרות אנחנו עוברים איזשהו תהליך שאנחנו מסתכלים עליהם בצורה יותר ריאליסטית, יותר אמיתית, יותר מציאותית, ואנחנו מצליחים כאילו מבפנים ליצור נפרדות ולבנות את העצמאות שלנו. וגם שם יש שטוענים שיש תהליך של רפרושמן, זאת אומרת שתהליך של התרחקות, התקרבות. איזשהו משחק כזה שהמתבגר רוצה להתרחק מהרים שלו, אבל גם נתקף איזשהו חשש ואז מהר מהר רוצה לחזור. ואני רוצה לטעון שאפשר לראות את זה במעשים של יעקב, שהוא נמצא באיזשהו שלב כזה של התרחקות, התקרבות, שזה תהליך טבעי ונורמלי, אבל זה תהליך שיכול לסבך. ולמה? כי יעקב בעצם מתחיל את התהליך של הנפרדות, מקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא, אבל התהליך הזה הוא מאוד מאוד מפחיד, כי בסופו של דבר הוא מאוד מאוד לבד, וכשהוא רואה את רחל, קורה לו משהו, פתאום קורה התהליך הזה של הכמיהה להתקרבות, והכמיהה הזאת להתקרבות כל כך רוצה להתחבר חזרה בעצם לאמא שלו. ולבן הוא זה שמסמל את אמא שלו, שהוא רץ לשם ועושה דברים מעט פזיזים שמסבכים אותו ומסבכים את כל המשך העלילה. ואני אנסה להראות את זה, את הכמיהה של יעקב ואת הפזיזות שלו. ואי כאשר, אנחנו בפרק כ"ט פסוק י', ואי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר ויש כצאן לבן אחי אמו. הפסוק הזה הוא פסוק מאוד משמעותי בהקשר הזה. הפסוק הזה נראה כמו שיר, יש פה ביטוי שחוזר עליו 3 פעמים בצורה לכאורה מיותרת. לבן אחי אמו. כתוב פה 3 פעמים. ואי כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן אחי אמו. ואת צאן לבן אחי אמו. ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצאן לבן אחי אמו. מה, אנחנו לא יודעים שלבן הוא אחי אמו? בכוונה יש פה דגש 3 פעמים. בעצם יעקב רואה את רחל, הוא פתאום נזכר באמא שלו. כי היא מסמלת את אמא שלו. כי היא בת לבן אחי אמו. מישהו סוף סוף מהמשפחה שלו, אחרי כל הנדודים הארוכים האלה, שהוא היה שם לבד ובורח, ובחרדה ובנפרדות, הוא רוצה את אמא שלו. והוא, ולכן שלוש פעמים זה כמו שיר כזה שחוזר לעצמו, הוא רואה, והוא משקה את הצון של לבן אחי אמו, והוא נורא נורא רוצה, הוא קמע להתחבר שם ללבן אחי אמו הזה. אז מאוד רואים בצורה מאוד חזקה בפסוק י' את הכמיהה האדירה הזאת שגורמת לה אפילו לגולל את האבן ולהשקות. ואז מגיעה הנשיקה, הנשיקה המפורסמת של יעקב לרחל, ואישק יעקב לרחל ויישא את קולו ויבק. אז קודם כל ויישא את קולו ויבק, זה כמובן מראה לנו את עוצמת הרגשות שיש במפגש הזה, יש פה מטען אדיר שכאילו נפרק. שיעקב פורק, שוב, בגלל שהנפרדות שלו, הקשה שמ-100% של חיבור לאמא לאפס, הוא מגיע פתאום, הוא רואה מישהו, מישהי שמזכירה איכשהו את אמא שלו, הוא פשוט בוכה, הוא מתפרק. וכבר עמדו פרשנים לזה שהביטוי הזה מאוד מעניין, שויישא את קולו ויבק, זה בדיוק הביטוי שנאמר על עשיו, כאשר הוא גילה שהוא גנב ממנו את הברכה. כן, בפרשה הקודמת. בפרשה קודמת שעשיו מגלה ויאמר עשיו אל אביו הברכה אחת היא לך אבי ברכני גם אני אבי ויישא עשיו קולו ויבק בדיוק אותו ביטוי וכאילו כנראה יש פה איזשהו רמז שיש פה סגירת מעגל זאת אומרת יעקב נזכר בגניבה של הברכות נזכר במקום מה שקרה עם עשיו נזכר בנפרדות הנוראית שפתאום חווה מההורים שלו והוא נושא את קולו ויבק והוא רץ ומנשק את רחל הנשיקה הזאת אומרת דרשני כי זה המקום היחיד בתנך שגבר מנשק אישה שהיא לא אשתו. שזה אפילו בימינו לא כל כך מקובל, שככה גבר קופץ ומנשק אישה, בייחוד שרחל בשלב הזה לא יודעת אפילו מי זה, כי רק כתוב וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויב, פסוק אחרי זה, ויגד יעקב לרחל כי אחי אבי ההוא. באמת אבן עזרא התקשה בסיפור הזה ואמר, לא, לא, כנראה הוא קודם אמר לה, ויגד לעקב, זה עבר כאילו מרוחק, הוא אמר לה קודם שהוא אחי, ואז נשק אותה. אבל בפשט הכתובים, לא סתם כנראה, יכול להיות שבפועל זה ככה היה, אבל בפשט הכתובים, לא סתם כנראה התורה קודם מתארת את הנשיקה, ואז יעקב מגלה לה שהוא אחי, שהוא קרוב משפחה שלה, כי אחי אבי ההוא. הנשיקה הזאת, יש בה משהו מאוד מפתיע, כן? הוא לא כל כך מקובל, אבל כמו שאמרתי, גם בימינו, ובטח, בטח שאז לא מקובל שגבר, ככה מנשק אישה, בייחוד שהיא לא יודעת בינתיים מי זה. נראה שיש כאן שוב משהו של פזיזות, לא פזיזות מתוך מקום רע, אלא מתוך הכמיהה האדירה הזאת שהוא נושא את קולו ויב, ומתוך בכי הוא פשוט קופץ עליה ומנשק אותה, דבר שלא מקובל ולא מופיע בשום מקום בתנך, וזה כנראה מתוך הכמיהה האדירה הזאת לאיזשהו השתייכות. וזה שוב אני חוזר לשלב הרפושמן, שלב שבו אתה מתרחק וכמיה, וזה מעורך הרדה, אתה כמיה מאוד להתקרב, אתה עושה דברים יחסית שמעורים תמיהה, לנשק ככה אישה שלא מכירה אותך ולא פגשת אותה אף פעם, ואתם לא נשואים, הוא מנשק אותה. ואחר כך אומר לה, כי אחי אבי הוא וכי בן רבקה הוא, ואתה רוצה ותגיד לאביה, ויעקב רץ, מגיע מהר מאוד ללבן, לבן גם כן רץ לקראתו, היא רצה, הכל פה באיזושהי דחיפות כזאת, היא רצה ללבן, הוא רצה, הוא מחבק אותו, ומביאו אל ביתו, והסתפר ללבן את כל הדברים האלה, מה זה את כל הדברים האלה? כנראה את כל מה שקרה עם עשיו. ואז אנחנו מצפים שיעקב סוף סוף מגיע למנוחה והנחלה, ויכול לנוח מהנפרדות הקשה שהוא עבר, ולהירגע מכל הטראומות האלה שהוא עבר, והוא יושב חודש ימים אצל לבן. פתאום אנחנו מגלים, שתי פסוקים אחר כך, אחרי שהוא יושב חודש ימים, אנחנו בטוחים שהוא נח, אבל מסתבר שהוא לא כל כך נח בחודש הזה. ויאמר לבן ליעקב, אחי, אחי אתה ועבדת נחינם, הגיד על אמא מזכורתך. הפסוק הזה מאוד מפתיע, מה זאת אומרת? אחי אתה ועבדת נחינם, בכוונה כנראה התורה מתארת את זה, כל מי שקורא את הפסוק הזה מופתע. מה זאת אומרת עבדת נחינם? לא נאמר שיעקב עבד, איך יעקב עבד? הפסוק הזה הוא בנוי, אני חושב, בצורה ספרותית מאוד מעניינת, שככה הוא מפתיע אותנו, וככה אנחנו חווים גם את ההפתעה אולי שיעקב עובר שם בבית הזה, שהוא יושב שם כדי לנוח, אבל בעצם הוא בלי לשים לב מתחיל לעבוד שם, בלי ששאלו אותו כל כך, ופתאום לבן אומר לו, רגע, אל תעבוד אותי חינם, אני בסדר איתך, תגיד לי מה מזכורתך. פתאום יעקב עובד, יש כאן, אנחנו כבר מרגישים שמשהו פה לא מריח הכי טוב. יעקב פתאום נדרש לעבוד, ופתאום הוא נדרש להגיד מה המשכורת שלו, זה בדיוק מקום של מנוחה, אבל נראה ש... וכבר כאן אפשר לראות רמזים לרמאות הזאת שאני אתקל בה בהמשך אצל לבן, שהוא ככה קצת משהו חלקלק כזה, או איך שהוא יעקב מתחיל לעבוד, ופתאום לבן שואל אותו, רגע, 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 מה המשכורת שלך? לבן מושך אותו, מה שנקרא, מושך באבותות אהבה, במילים יפות, לבן מושך אותו לתוך הרשת שלו. לבן לאט לאט קורא פה, טובה פה, קורא הכביש, ויעקב לא שם לב שהוא נטמן במלכודת הזאת. כי יעקב להוט לשייכות. והוא מסתכל על, על רחל, והוא כבר התלהב ממנה בנשיקה היא בבאר, ויכול להיות שהנשיקה הזאת והראייה הזאת של רחל ככה העביר אותו על דעתו, והוא כל כך רצה מאז את רחל. והוא רוצה את רחל, וגם כתוב שרחל הייתה איפת תואר ואיפת מראה, גם היופי של רחל ככה מאוד משך אותו. ויאב יעקב את רחל, ויאמר עבדך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. שוב, אנחנו רואים פה את הקורים שלבן טובה, יעקב מציע 7 שנים, אין ספק שזה נראה מופקע, וכבר כתבו על זה, שזה מחיר מופקע, 7 שנים לעבוד בשביל לקבל אישה, אוקיי, צריך אולי לעבוד, לתת משהו, אתה יכול לעבוד איזושהי תקופה כדי לתת משהו, אבל לעבוד 7 שנים, זה המון, אבל יעקב כל כך שוב להוט, לשייכות הזאת, ולהיכנס למשפחה, אחרי שהוא נפרד מהמשפחה הקודמת שלו, שזה נראה שזה שוב מעביר אותו קצת על דעתו, והוא מציע 7 שנים, גם אם אתה עושה מסע ומתן, תתחיל כמו שעושים מסע ומתן, תציע שנה, הוא ידרוש 2, תסכימו, תעשו פשרה, ישר הוא מציע 7 שנים, והיא בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, אני חושב שזה גם כן רמז קצת לפזיזות של יעקב, כי זה לכאורה פסוק מאוד רומנטי, זה נראה בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, אבל אספורנו מעיר פה נראה מאוד מעניינת, האם אתה עובד בשביל האהובה שלך שתקבל בסוף, האם הזמן הזה ייראה לך עובר מהר או עובר לאט? לכאורה זה דווקא ייראה שזה עובר נורא נורא לאט, כי אתה כבר נורא רוצה להיפגש עם האהובה שלך. מה זאת אומרת, ואי בעיניו כימים אחדים, כאילו זה היה לו קל לעבוד 7 שנים בשביל רחל, לא נראה שזה קל דבר כזה, אולי אני מציע שזה נראה לו קל כי... עצם זה שהוא הרגיש, הוא כבר נכנס למשפחה ויש לו את השייכות הזאת, אז זה כבר נהיה לו קל, זה בשבילו ימים אחדים באהבתו אותה, זאת אומרת הוא הרגיש, זה לא איזשהו כמיהה של אוהב, שרוצה כבר להיפגש עם האהבה שלו, וכל יום שעובר זה נראה לו נורא, וממש רק מחכה וסופר את הימים, כי אז דווקא לא עובר מהר, אלא עובר מאוד מאוד לאט, אלא זה נראה לו קל, כי ברגע שהוא אוהב אותה, ברגע שהוא כבר מרגיש חלק מהמשפחה, זה כבר נראה לו קל, והימים עוברים מהר. ולא בטוח שהוא רוצה, מה שאני רוצה להציע, שלא בטוח שהוא רוצה דווקא את רחל, אלא הוא יותר רוצה את החיבור הזה למשפחת לבן, להיות כבר חלק ממשפחה מסודרת נורמלית ולא להיפרד. ולבן, אני מעריך, מזהה את הכניעה שלו ומנצל אותה עד תום. וכך הוא מגיע אולי, מגיעים אולי לרגע הטרגי ביותר בסיפור, שזה החלפת לאה ורחל. שיעקב מקבל את לאה במקום את רחל. זה רגע כמובן טרגי מאוד, שהוא עובד 7 שנים ובסוף מקבל אישה אחרת, אבל שווה רגע להתעכב על הרגע הזה. הרי איך ייתכן שהוא לא ראה שזאת לאה? הדבר הזה נראה ממש ממש הזוי. אתה עובד 7 שנים בשביל האישה היפה שאתה כל כך רוצה, האישה שהתרגשת כל כך לראות אותה, וכימים אחדים באהבתו אותה, ובסוף... אתה לא שם לב שאתה נכנס ליל הכלולות. ליל הכלולות זה אולי אחד הרגעי השיא של האדם בחיים, שהוא בפעם הראשונה נמצא עם אשתו ושוכב עם אשתו החדשה. רגע שיא. וברגע הזה בעצם מרמים אותך, ואתה לא שם לב עם מי אתה שוכב, אתה לא שם לב שזאת לא האישה שאותה אתה רוצה. זה באמת נראה אירוע הזוי. הרבה פרשנים שברו את הראש על השאלות איך זה קורה. יש את הענו שאולי זה לבן נתן לו יין, כן, כתוב היעס משתה. קצת מזכיר את הסיפור של לוט עם שתי הבנות שלו שהם שיקרו אותו, וגם יש פה הקבלות מילוליות, הבכורה, הבכירה והצעירה שלבן אומר לו. יכול להיות, אבל זה שוב מעמיד את יעקב באור מאוד מאוד בעייתי. משקרים אותך בליל הכלולות, עד כדי כך שמצליחים לעבוד איך, אבל יביא לך אישה אחרת ואתה לא שם לב. יש כאן גם משהו אירוני, ש... יעקב הרי עבד בשביל רחל שהייתה יפת תואר ויפת מראה. מה זה יפת תואר ויפת מראה? זאת אומרת, יש פה איזשהו רמז למשיכה מינית שהייתה לו אל רחל, וכאילו אומרים לו, אתה, אז זה מה שלזה אתה נמשך. בסופו של דבר בלילה בליל הכלולות אתה אפילו לא שם לב עם מי אתה שוכב? איפה עייפת אור ועייפת מראה שכל כך רצית? קשה מאוד להבין את הסיפור הזה, אבל אני חושב שזה יכול להתחבר לתמונה שניסיתי לסרטט, שיעקב נכנס פה כל כך לכמיהה אדירה, להיכנס כבר למשפחה, להפסיק את הבדידות, להפסיק את הנפרדות הזאת, שהוא נוהג פה בהרבה מעשים של פזיזות, והוא לא שם לב עד כדי כך שקורה מאורע כל כך מוזר, של, שהוא בליל הכלולות עם אישה אחרת, והוא לא שם לב, מרוב שהוא קמיה כבר, יכול להיות שהוא לא דווקא היה קמיה לרחל, אלא קמיה להיכנס למשפחה. ולבן מנצל את זה עד הסוף ומביא לו את לאה. באמת אנחנו רואים בהמשך שמערכת היחסים בין יעקב לרחל היא מערכת יחסים דווקא די מורכבת ולא כל כך פשוטה כמו שרגילים לחשוב שהכל שם היה רומנטי, כי יש מעט מאוד סיפורים בין יעקב לרחל אחרי הנישואים, ורובם לא כל כך חיוביים. יש את הסיפור שהיא אומרת לו, תהבה לי בני, והוא כועס עליה, תחת אלוהים אנוכי. יש פה תקשורת לא כל כך טובה ביניהם. גם הסיפור עם הדודאים, שהיא ככה סוחרת במי יותר וישכב איתך הלילה, היא ככה סוחרת בו, ואולי הכי בולט בסיפור גנבת הטרפים לקראת סוף הפרשה, שגם שם משהו ככה לא בדיוק, היא לא מדכנת את יעקב, ויעקב בעצם יוצא שהוא מקלל את האישה האהובה שלו. יכול להיות שיש כאן רמזים שהזוגיות ביניהם הייתה יותר מורכבת ממה שאנחנו נוהגים לחשוב, כי היצירה שלה הייתה מתוך איזושהי כמיהה אדירה, רק להיכנס למשפחה, והוא לא שם לב אפילו מה קורה. ומה שקורה זה שלבן בעצם מעביד אותו 7 שנים, ואז עוד 7 שנים. לבן בעצם מכניס אותו למצב של עבדות. יש הרבה רמזים שבעצם יעקב בכל הסיפור הזה, ואין לנו זמן להאריך בזה, אבל הוא נכנס למצב של עבדות. למשל, הרב יוני גרוסמן בספר שלו על יעקב באמת הביא לכך הרבה הוכחות. אולי הוכחה הבולטת היא שכשהוא רוצה ללכת, אז יעקב אומר ללבן, פסוק מאוד מוזר, אומר לו, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, והיום היעקב ולבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי, תנה את נשי ואת ילדיי. כאילו, מה זאת אומרת, זה לא נשים וילדים שלך? באיזשהו מקום, יעקב נכנס פה למצב של עבדות, ואנחנו מכירים מדיני עבד, שהאישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו, בפרשת משפטים, כשעבד נכנס למצב של עבדות, אפשר לתת לו אישה וללדת ילדים, אבל האישה והילדים שייכים לאדוניה. וככה לבן רואה את המערכת יחסים פה. ויעקב צריך לבקש ממנו, תנה את נשי ואת ילדיי. כי הוא מבין שהוא הפך פה בלי שהוא שם לב, הוא נכנס פה לאיזה פלונטר, שהוא נכנס לעבדות, והוא צריך לבקש את נשי ואת ילדיי. ולכן בסופו של דבר הוא צריך לברוח בלילה בלי שאף אחד ריקי, ולמה הוא בורח? והוא מסביר גם ללבן, אחרי שלבן רודף אחריו, הוא מסביר לו, למה אני בורח? בגלל שאני פחדתי שאתה לא תיתן לי ללכת. כן? והוא אומר לו בפרק למד א', פסוק למד א', לקראת סוף הפרשה, שלבן שואל אותו למה ברחת, יעקב אומר, ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראתי, כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מאמי. זאת אומרת, יעקב בכלל מקים משפחה אדירה, עם המון ילדים, נשים וילדים, אבל בעצם הוא מרגיש שזה לא שלו. הוא מרגיש בעצם שהוא מתומרן פה, ומשחקים איתו פה, מחליפים לו את האישה, ומכניסים אותו לשבע שנות עבדות, ועוד 7 שנות עבדות, ואחר כך כנראה עוד סוג של עבדות, ובעצם מתמרינים אותו, לתוך קורי הקביש שתמנו לו פה, ושהוא בעצם נכנס אליהם, בעצם מיוזמתו, מתוך הקמיה שלו, למשפחה. וגם כן, העניין של השבע, זה אולי מסביר את העניין של 7 שנים, כי בעבד אנחנו מכירים את העניין של 7 שנים, ש6 שנים יעבוד, ובשביעי יצא לחופשי חינם, יש איזשהו מבנה של 7 שנים בעבדות. יעקב כאן בעצם מתוך הכמיהה האדירה שלו להתחבר למשפחה, הוא לא שם לב עם מי יש לו עסק, הוא לא שם לב שהוא נכנס פה למלכודת של לבן. ובכל התהליך הראשון שתהליך בעצם הקמת המשפחה, אנחנו מגלים שיעקב נהיה נורא, יעקב שגלל את האבן ונשק את רחל, הופך להיות מאוד מאוד פסיבי, ולא מתואר בכל התהליך של לידת המשפחה, לידת הילדים, הוא הופך להיות פסיבי, ואין מקום, אין כאן מקום להאריך, אבל גם בלידות הוא פסיבי, ומביאים לו פתאום את זלפה ואת בילה, ומחליפים אותו עם הדודאים, והוא מאוד מאוד פסיבי בכל התהליך של הלידות, הוא כאילו הופך לסוג של עבד, שמתמרנים אותו. אפשר להגיד שיש 2 סוגי עבדות. יש עבדות שפשוט מישהו בא, תופס אותך בכוח והופך אותך לעבד. זה עבדות שאין לך מה לעשות. אתה, בסדר, נכנסת לסיטואציה מאוד לא נעימה, אבל התורה מתארת סוג עבדות גם פה וגם בגלות מצרים, עבדות יותר מתוחכמת, עבדות שאתה עצמך מכניס את עצמך לעבדות. וזה גם מה שקרה כרנאי לעם ישראל במצרים, שלאט לאט הם נכנסו למצב של העבדות. מרצונם הם נשארו במצרים ופתאום מצאו את עצמם עבדים. כל סיפור יעקב ולבן מאוד מזכיר סיפור יציאת מצרים, גם בסופו של דבר הוא צריך לברוח ואחרי 3 ימים לבן רודף אחריו, מאוד מזכיר סיפור יציאת מצרים. וגם כאן יעקב מכניס את עצמו בלי לשים לב לעבדות, מתוך הכמיהה הזאת להיות חלק מהמשפחה, וזה מעביר אותו על דעתו, והוא לא שם לב שבעצם מה שנדרש ממנו, העבודה שנדרש ממנו, זה דווקא עבודה על נפרדות, על לפתח את האישיות העצמאית שלו, ולא כמיהה להיבלה בתוך משפחה אחרת שתחליף את משפחת אמו, כן? לבן, אחי, אמו, שוב ושוב החזרה הזאת. רק נעיר לסיום שיעקב בסופו של דבר מצליח לצאת מזה, ובסיפור הראשון באמת הוא נראה מאוד מאוד פסיבי, אבל באמצע חל מהפך. בדיוק באמצע הפרשה, חל מהפך, ואנחנו עוברים לסיפור אחר, אחרי שכל הילדים נולדים, שבעצם יעקב אומר, אני רוצה ללכת, תנה שלחני ואלך אל מקומי ולארצי, לבן פתאום אומר לו, בפעם הראשונה מופיע שם השם, בתחילת הסיפור בכניסה לעבדות של יעקב לא מופיע שם השם, פתאום לבן אומר לו, רגע, ניחשתי ויבחני השם בגללך, מופיע פה שם השם, פתאום יעקב מבין שהוא דמות עצמאית, שלבן קיבל ברכה, וזה מזכיר לו בעצם את הברכה שהוא קיבל ביציאה, את הברכה הגדולה שהוא קיבל, ויבחני השם בגללך ונברכו בך, כן? הוא פתאום, יעקב מבין שהוא אדם עצמאי, נפרד, שמקבל ברכה, ולבן גם רואה את זה, ופתאום כל המצב מתהפך, ולקראת המחצית, בכל המחצית השנייה של הפרשה, אנחנו מגלים שוב אדם מאוד מאוד אקטיבי, שעושה את כל הפעולות של העקודים נקודים ותלויים, שעושה כל מיני טכניקות ושיטות כדי להתאשר ולהצליח, וזה נראה דווקא תהליך מאוד חיובי, שהוא מצליח לזכות סוף סוף במשכורת כמו שצריך, הוא כבר לא עבד, והוא מבין שאם נבלתי את נבל, זאת אומרת אם אדם כמו לבן כזה רמאי צריך לדעת לרמות אותו בחזרה ולהוציא ממנו בעצם את הרכוש, את המשכורת שמגיעה לו, והוא הופך להיות אדם מאוד אקטיבי, ובחצי השני של הפרשה, אנחנו מגלים יעקב אחר לגמרי, אנחנו מגלים יעקב שפתאום מלאך מתגלה אליו, ואומר לו, אני מגן עליך, עם העקודים נקודים ותלויים, ותחזור חזרה לבית אל, לאיפה שצבת את המצבה, ויעקב מצליח להרים את הראש, וממש דומה ליציאת מצרים, מעיז בעצם לצאת בלילה, בלי שלבן רואה, מצליח בעצם לצאת מהשבי שלו, ולקראת סוף הפרשה אנחנו רואים אפילו עוד יותר התחזקות של יעקב, והוא נותן נאום, ממש מאום כדליבה ללבן, והוא מוכיח אותו, זה 20 שנה נוחי עמך, רחל לך ואיזך לא שיקלו, טרפה לא הבאתי אליך, גנובתי יום וגנובתי לילה, הוא נותן נאום מאוד מאוד קשה, והוא מצליח בעצם סוף סוף להיפרד מלבן, לצאת, לא להפסיק לרוץ לעזרות שלו, אלא לצאת ממנו, להיפרד, בעצם יעקב מגיע לסיום של מסע הגיבור, ונותן לו נאום מאוד מאוד קשה ללבן, וזה נראה ממש כמו מלחמה, יעקב תקע את אוהלו שם, ולבן תקע את אוהל מקודם, ואנחנו ממש נרחים פה מלחמה, ופתאום לבן רואה את העוצמה של יעקב, ולא מעיז להתקרב אליו, וגם יש פה הרבה עזרה של הקדוש ברוך הוא, והם קורטים ברית, ויעקב בסופו של דבר מסיים את הפרשה, כאדם גדול, עצמאי, חזק, אדם שמצליח להיפרד מלבן. אז ככה, בזמן יש הרבה עוד מה להעריך פה בכל אחד מהסיפורים, אבל בגדול אנחנו שוב אפשר לראות את התהליך שיעקב עובר מתהליך של חיבור ילדותי אולי קצת לרבקה, לנפרדות אולי מהירה מדי, להסתבכות בגלל כמיהה לחזור, ובסוף הוא מצליח לעבור את השיעור הגדול שלו ולהפוך להיות אדם עצמאי, ובעצם סיום התהליך אנחנו נראה בפרשה הבאה שמעברים בשמו מיעקב שויעקבני זה פעמיים לישראל כשרית עם אלוהים עם אנשים ותוכל, והכל הכל נעשה בעזרת הקדוש ברוך הוא במחצית השנייה הקדוש של הפרשה, הקדוש מוזכר שוב ושוב ושוב. יעקב כאילו אחרי שהוא יורד הכי הכי נמוך לעבדות, הוא מצליח להתעשת, ליצור נפרדות מלבן, להפריד את הכבשים שלו, אפילו בצבע שלהם, בעקודים נקודים וברודים, הוא ממש נפרד ממנו אפילו בסוג הכבשים שהוא מגדל, מצליח לצאת ולהפוך להיות אדם עצמאי, ובסופו של דבר זוכה לשם ישראל, ומכאן הוא יכול להמשיך ולהנהיג קדימה את עם ישראל לדורות הבאים. שבת שלום.